לא עד הסוף זוכר איפה עצרתי בפעם הקודמת. אנחנו בעצם התחלתי, אני חושב, את הדיון על אוטונומיה, חשיבותה של האוטונומיה בהלכה, כשהמוטיבציה לעסוק בזה, או ההקשר שממנו הגענו לדיון הזה, היה סובלנות מול פלורליזם, ואמרתי שההבחנה בין סובלנות לבין פלורליזם בעצם מבוססת על זה שפלורליזם זה תפיסה שאומרת שיש ריבוי אמיתות, ואני מתייחס באופן לדעות אחרות משלי כלגיטימיות, בגלל שאני בעצם חושב שהם צודקים כמוני, לעומת סובלנות שאני מתייחס בסובלנות לדעות אחרות לא בגלל שהם צודקים כמוני, אלא למרות שהם לא צודקים. והשאלה למה לעשות את זה, וכששאלתי למה לעשות את זה, אז אמרתי שהתשובה היחידה האפשרית זה הכרה בערך של הפעולה האוטונומית של האדם. זאת אומרת שהאדם צריך לעשות את מה שהוא חושב לנכון, גם אם הוא טועה. והתחלתי בפעם הקודמת לעסוק קצת בשאלה של אוטונומיה בפסיקת הלכה, שזה בעצם המשך של אותו עניין, כדי להראות שגם בתוך העולם ההלכתי, ההקשר ההלכתי, אנחנו רואים את הערך של האוטונומיה. וכאן בהקשר הזה אני רוצה להציג את זה דרך המושג ספייקה דרבבטה. מה זה ספייקה דרבבטה? אז קודם כל צריך הקדמה קצרה. ההקדמה שקצת נראה שהתעסקנו בה לגבי סמכות של דורות קודמים. מבחינת ההלכה, הסמכות היחידה זה סמכות שיש לסנהדרין על באופן עקרוני על בני דורה. על הדור שלה, זאת אומרת, הסנהדרין יש לה סמכות, לא תסור, כלפי בני הדור שלה. כל עוד ההלכה לא שונתה, זה כמובן תקף גם לדורות שאחרי. אלא אם כן, הסנהדרין של הדור שאחרי משנה את ההלכה של הדור הקודם. אז לכן, באופן בסיסי, הסמכות היא רק כלפי הדור שלה. הדור הבא יכול כמובן להמשיך את העניין, אבל זאת החלטה שלו, ויכול גם שלא. הרמב״ם אומר, בתחילת הלכות מאמרים, שבהלכות דאורייתא כל בית דין בכל דור יכול לשנות ולפרש כפי הבנתו, והוא לא מחויב לבתי דין קודמים. לעומת זאת, בהלכה צריך להיות בית דין גדול בחוכמה ובמניין. רצו לחזק, לתת מעמד יותר חזק להלכות דרבנן כדי שלא יבואו לזלזל, מוצאים את זה הרבה פעמים בהלכה, אבל באופן עקרוני מבחינת עיקר הדין אין סמכות. זה בעצם מה שהרמב״ם אומר, אין סמכות לבית דין על דורות אחרים או על בתי דין אחרים. יש לו סמכות על האזרחים שהם אזרחים שלו, זאת אומרת על בני התקופה שלו, שהם צריכים לציין את הסנהדרין.
הם עושים זהירה?
מה?
זהירה. זה לא חל על דורות הבא?
רק אם הבית דין הבא מסכים לה. אבל אם הבית דין הבא לא מסכים לה, אז הוא יבטל אותה. יש דרישה לגבי גזרות והלכות הרבנן, יש דרישה שזה יהיה גדול בחוכמה, בית דין גדול בחוכמה ובמניין. לגבי הלכות דאורייתא לא צריך להיות גדול בחוכמה ובמניין. כל בית דין בכל דור יכול לבטל הלכות קודמות, יכול לקום היום בית דין ולהחליט שיש שני אבות מלאכה בשבת. אם זה סנהדרין, אני מתכוון. אם הייתה סנהדרין וזו ההחלטה שהוא היה מגיע אליה, זה מה שהיה מחייב מבחינתנו. אין לו שום מחויבות או כפיפות לדורות קודמים.
ודאי. זה לא בדיוק אותו דבר, כלומר, יש פרשנות. יש חקיקה. אז אם נגיד שזה עניין של פרשנות, אז זה בעצם יש איזה פרשנות שזה תקיים עד שמישהו מפורש אחר.
אבל
זה לא עניין שהוא מבטל.
לא, זה בדיוק הנקודה. לכן לא צריך להיות בית דין גדול בחוכמה ובמניין. הסיבה למה בהלכות דאורייתא לא צריך להיות בית דין גדול בחוכמה ובמניין זה בדיוק הנקודה הזאת. אני לא מבטל משהו שבית דין קודם קבע, אני מפרש אחר את הפסוק. בהלכות דרבנן זה הלכות שיסודן בבית דין, הוא זה שקבע אותם. אז אם אני רוצה לבטל, אני צריך להיות גדול יותר. זה בדיוק ההבדל. אבל עדיין, אני יכול לפרש אחרת את הפסוקים. נכון? במרמה המהותית זה לא נקרא לבטל. עכשיו, רק צריך, רק בשביל להשלמת התמונה, ברור שגם פרש אחרת הלכות דאורייתא, זה צריך להיות בית דין. זאת אומרת, לא צריך להיות גדול בחוכמה ובמניין, אבל דבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו. זאת אומרת, אם פרשנות מסוימת לפסוק נקבעה בבית דין הגדול, אז מי שמבטל את זה צריך להיות גם הוא בית דין הגדול. הוא לא חייב להיות גדול בחוכמה ובמניין מהבית דין הקודם, אבל הוא צריך להיות בית דין הגדול. זאת אומרת, אדם מן השורה...
מה ההגדרה של בית דין? סנהדרין?
כן, סנהדרין של 71. היום זה לא רלוונטי, כן? סנהדרין של 71. זה בא על המשטר האידיאלי, מתי שכל המוסדות קיימים, אוקיי? עכשיו, כאן, מכאן, ממשיך, זאת אומרת, הכסף משנה שם בהלכות ממרים, שואל על הרמב״ם, אז אם זה כך, למה אנחנו מוצאים שהמוראים לא חולקים על תנאים, ושראשונים, או אנחנו עצמנו, לא חולקים על המוראים? אנחנו כן רואים שיש איזושהי היררכיה שאנחנו לא מוכנים לחלוק על בתי דין קודמים. והרמב״ם אומר שאין. כל בית דין בכל דור יכול לחלוק על בית דין הקודם. אז ביחס לתקופות שהיה סנהדרין, זה לא כל כך קשה, כי אנחנו היום אין לנו סנהדרין, לכן אנחנו לא חולקים. אבל בתקופת הגמרא כבר לא הייתה סנהדרין. אז השאלה היא למה לא חולקים על הגמרא? גם בתקופת המשנה, כנראה בחלק מהזמן לא הייתה סנהדרין. אז למה אנחנו לא חולקים? אז אומר הכסף משנה, שקיבלנו על עצמנו לא לחלוק. זאת אומרת, יש מנגנון כזה שאנחנו נותנים סמכות דה פקטו. אין סמכות כזאת מבחינת ההלכה התאורה. ההלכה לא מכירה בסמכות של דורות קודמים ביחס לדורות מאוחרים יותר, אבל יכולים הדורות המאוחרים לקבל על עצמם סמכות של דורות קודמים. וברגע שהחליטו שיש סמכות לשס, אז לא חולקים על השס. אז על זה הזכרתי בהקשר אחר, אני חושב, כשדיברתי על זה, שהכסף משנה בעצם רואה את הסמכות של השס לא כסמכות מהותית, אלא כסמכות פורמלית. זאת אומרת, הסמכות של השס זה לא בגלל שהוא לא טועה אף פעם. שאין שם טעויות, והם היו קדושי עליון ונביאים ובעלי רוח הקודש. אלא הסמכות שלהם בגלל שהחלטנו שיש להם סמכות. זה הכל. הם יכולים לטעות. כמו שהכנסת יכולה לטעות, היא כנראה עושה את זה גם מדי פעם, ועדיין אנחנו מבינים שמה לעשות, זה המוסד המחוקק, מה שהם קובעים, זה מה שמחייב. הסמכות שלהם היא לא מהותית, זה לא בגלל שהם תמיד צודקים, אלא בגלל שנקבע שזה המוסד המחייב, אז לכן אני אמור לציית לו, לשמוע בקולו. אותו דבר הסמכות של השס. עכשיו עולה השאלה מה קורה הלאה. אחרי הגמרא. אז יש, אנחנו יודעים שיש בהיסטוריה של ההלכה תקופות, אנחנו מסמנים איזה שהן תקופות על ציר הזמן ההלכתי או ההיסטורי. כן, הסבוראים והגאונים והראשונים והאחרונים, פחות או יותר זאת חלוקה הגסה, שיש איזושהי הנחה שבני תקופה מאוחרת יותר לא חולקים על בני התקופה המוקדמת. נגיד, האחרונים לא חולקים על ראשונים, הראשונים לא חולקים על גאונים. ברור שפה התמונה היא לא כל כך חד משמעית כמו עם הגמרא. זאת אומרת, אנשים כן מרשים לעצמם לחלוק מדי פעם. יש אחרונים שחולקים על ראשונים, יש ראשונים שחולקים על גאונים, אבל עדיין בגדול ישנה איזושהי תפיסה שכן יש מה שנקרא חתימת תקופות. אנחנו נחתמה תקופה ומשם והלאה יש איזושהי סמכות. אז זה הסמכות שנוצרה איכשהו דה פקטו אחרי חתימת השס. השאלה מה המעמדה, עד כמה אנחנו מחויבים לה, איך להתייחס לחתימה הזאת. והסמכות השלישי זה סמכות שבתוך תקופה. סמכות שבתוך תקופה, למשל גדולי הפוסקים האחרונים, המשנה ברורה, ערוך השולחן, רבי עקיבא איגר, גדולי הפוסקים האחרונים, אפילו שולחן ערוך, גדולי הפוסקים האחרונים גם קיבלו איזשהו מעמד שאנשים בעצם יש איזשהו טענות שאי אפשר לחלוק עליהם. זאת אומרת שמה שהם אמרו מחייב. וכאן זה כנראה סמכות אולי מעובבת, אבל יש בה גם מימד מהותי. זאת אומרת, גם בגלל גדלותם, לא רק בגלל שקיבלנו על עצמנו וזהו. זה לא רק הסמכות הפורמלית, אלא הטענה היא שבאמת הם היו פוסקים גדולים ולכן לא נכון לחלוק עליהם. מעורב בזה גם עניין פורמלי, אני חושב, אבל עדיין זאת סמכות מסוג שלישי. השאלה מה עושים עם אוסף כל הסמכויות האלה, עד כמה זה מחייב, איפה זה מעמיד את את הערך שדיברתי עליו קודם, את הערך של אוטונומיה. נגיד אולי יותר מזה, נגיד שיש מחלוקת בין הראשונים, שתי דעות בראשונים. שיש שתי דעות בראשונים, אז מקובל היום אצל הרבה פוסקים וגם אצל הציבור, שבעצם הדבר הזה הוא ספק. זה מצב של ספק, וכיוון שכך חלים פה דיני ספקות, זאת אומרת, ספק הדאורייתא לחומרא, ספק הדרבנן לכולה, לא משנה, מוציאים לחברו עליו הראיה, כל דיני הספקות. וזה מה שנקרא ספקא דרבתא. להבדיל, יש ספק במציאות, יש ספק בדין ויש ספק הדרבטה. ספק במציאות זה כשאני לא יודע שהיא עובדה מציאותית. יש לפני חתיכת בשר, אני לא יודע אם זה חלב או שומן. אוקיי? או אם זה חזיר או פרה. אז זה ספק במציאות. לא יודע מהי המציאות. יש ספק בדין. ספק בדין זה מצב שבו אני לא יודע, אני יודע את המציאות, אני לא יודע מה הדין לגבי המציאות הזאת. האם הדין הוא כך או הדין הוא כך. אני נמצא בספק. ויש ספקא דרבתא. ספקא דרבתא הפירוש יש שתי דעות בין חשובי הפוסקים, נגיד הראשונים, לגבי המצב הזה. אחד אומר מותר, אחד אומר אסור, ולכן בעצם זה נחשב כמו כסוג של ספקא דרבתא. יש לא מעט פוסקים שמתייחסים לספקא דרבתא כמשהו שהוא עוד הרבה יותר חזק מאשר כל הספקות האחרים. כי ספקא דרבתא, ברגע שיש דעה של הרשב"א לכאן והרמב"ם לכאן, אז בעצם אי אפשר להכריע, ברור שיש צדק בשני הצדדים. להבדיל מספקות אחרים שבהם האמת היא אחת. זאת אומרת, אני לא יודע מהי המציאות או מהו הדין, אבל הדין הוא אחד, רק אני לא יודע. בספקא דרבתא יש פוסקים שרוצים לטעון שכיוון שבעצם הרשב"א אמר כך והרמב"ם אמר כך, אז אין אמת אחת בכלל, לא רק שאני לא יודע אותה. ולכן אולי דיני הספקות צריכים להיות פה לחומרה אפילו בדרבנן, או ספק ספקא צריך להחמיר אם אחד מהספקות הוא ספקא דרבתא. יש כל מיני אמירות מן הסוג הזה בין הפוסקים. אז אני רוצה באמת לעסוק קצת בספקא דרבתא.
ספקא דדין זה פשוט
יותר כשהשואל לא יודע מה התשובה. לא יודע מה הדין במצב הזה, אבל לא חסר לי עובדות על המציאות, אני רק לא יודע מה ההלכה אומרת על המציאות הזאת. ספקא דרבתא זה מקרה פרטי של ספקא דדינא, כמובן. אני בעצם מסתפק בדין, אבל אני מסתפק בדין לא כי אני לא יודע מה, אלא כי יש רשב"א לכאן ורמב"ם לכאן.
כן, זה לא ספק מחוסר ידיעה, זה ספק
מחוסר ידיעה הלכתית. כן, נכון, יכול להיות שיש לי עמדה משלי, אבל הרמב"א אמר כך והרשב"א אמר כך, עכשיו מה לעשות? אוקיי?
ספקא דרבתא אתה אומר שיש שטוענים שהיא יותר חמורה, זה ספק יותר חמור? יש פה שתי דעות נמרות, אבל ואין אמת אחת. מה
משמעות
אמת אחת?
אין דרך נכונה אחת, הרי לפי מה שדיברתי קודם יש אמת אחת בשיעורים הקודמים. אלא מה? שתי הדעות לגיטימיות. וכיוון ששתי הדעות לגיטימיות, אז אני אומר, אתה יכול לנהוג כך ואתה יכול לנהוג כך.
אז אם אני יכול לנהוג כך?
אתה לא אמור להכריע, להבדיל מספקות אחרים שבהם אין שתי דעות לגיטימיות, יש רק אחת, רק אתה לא יודע מהי. אוקיי, אז אם זה יוכרע, למשל, ללכת אחרי חזקה בספק.
זה ברור, אבל אתה אומר לגיטימי, אני לא מחפש מה לגיטימי, אני מחפש מה מותר.
עכשיו, לא יודע מה מותר, אבל יש הרשב"א אומר כך, הרמב"ם אומר כך. זאת אומרת, זה לגיטימי לסמוך עליו, ולגיטימי לסמוך עליו, זה לא אומר ששניהם צודקים. כשנגיע לשמיים, אז יכול להיות שיתברר לנו שזה צדק וזה טעה, אולי.
מה ההבדל עם הבשר? מה ההבדל עם הבשר?
לגבי הבשר אני לא יודע איך לנהוג, מה זאת אומרת? זה ספק,
פה
אין ספק.
אתה אומר בבשר,
אנחנו נתן הרשב"א והרמב"ם, אין ספק
בבשר, או כך או כך, כשאני לא יודע את המציאות. אם אני אומר ששתי דעות לגיטימיות אבל אחת לא צודקת, אם היה כל משמיים, אחת לא צודקת, זה מאוד דומה לבשר. יש פה שתי מציאויות אפשריות, רק שאני יודע איזה מהם חלה.
אמרתי, לפי התפיסה של פלורליזם מהותי, אז ההבדל הוא ברור, כי בשתי דעות אז אין בכלל אמת אחת בשמיים. אבל אפילו לפי התפיסה הצגתי בשיעורים הקודמים, שיש אמת בשמיים, אבל מבחינתנו זה לא כך משנה, כיוון שמבחינתנו שתי הדעות הן לגיטימיות בהלכה. וכיוון שכך אתה בעצם, ככה יש כאלה שיגידו, אני עוד מעט לא אסכים לזה, אבל יש כאלה שאומרים, כיוון ששתי הדעות הן לגיטימיות, אתה לא אמור וכנראה גם לא יכול להכריע ביניהן. למרות שתיאורטית שתגיע לשמיים הקדוש ברוך הוא יגיד לך מה. וכיוון שכך אז דיני הספקות משתנים. זה כאילו, דה פקטו, זה כאילו ששני הצדדים אומרים דבר אמיתי. למרות שאולי בשמיים יש אמת אחת. אוקיי, אז אני רוצה דרך ספקא דרבתא פשוט קצת לדגדג את רעיון האוטונומיה, לבדוק את רעיון האוטונומיה. יש, אז זה אני חושב שאולי סיפרתי בפעם הקודמת על רבי יונתן אייבשיץ, אחד מסיפורי רבי יונתן אייבשיץ והכומר, שהכומר שואל אותו, למה אתם לא הולכים אחרינו? הרי כתוב בתורה אחרי רבים לטעות, ואנחנו הנוצרים, אנחנו הרוב. אז הוא אמר לו שאני הולך אחרי הרוב במצב שאני בספק. אם אני לא בספק, אני לא הולך אחרי הרוב. זה נשמע כמו בדיחה, אבל האמת זו תשובה לגמרי רצינית. זאת אומרת, אם אנחנו מוצאים חתיכת בשר ברחוב, הסברתי את זה אני חושב, אם אנחנו מוצאים חתיכת בשר ברחוב, ויש 9 חנויות כשרות בעיר ואחת טריפה, בסדר? סליחה, 9 חנויות טריפה בעיר ואחת כשרה, אוקיי? אבל הבשר הוא עם פלומבה מוסמכת של כשרות. אז מה אני אגיד, שהבשר טרף כי רוב החנויות טריפה בעיר? אין לי ספק, אני יודע מה הבשר הזה, הבשר הזה הוא כשר. אז מה אכפת לי שיש רוב חנויות טרפה בעיר? מתי זה רלוונטי רוב החנויות? מתי שאני לא יודע מה הבשר, מצאתי בשר, לא יודע מה הוא. אני לא יודע מה הוא, אז הולכים אחרי הרוב, אוקיי? אז לכן במצב שאני בספק, אני הולך אחר הרוב. מתי שאני לא בספק, מה שאני הולכת אחר הרוב? זו תשובה רצינית, זו לא בדיחה. עכשיו, זה נכון, זה הופך להיות בדיחה, בגלל שאנשים אפילו בתחום ההלכתי לא מיישמים את זה. כי מה שאני בעצם רוצה לטעון, זה שכללי הכרעה בספקות, לאו דווקא הליכה אחר הרוב, גם ספק דאורייתא לחומרא וספק דרבנן לקולא, וגם מה שאתם רוצים, כל הכללי הכרעה הם כללים שנועדו למצבים שבהם לי אין עמדה. אם לי אין עמדה, אז יש כללים, מה לעשות במצב שאין לי עמדה? אני בספק, אני פה, אני שם, דאורייתא דרבנן, המציב חבר עליו הראייה, שדא דדאי ניקוד דאלין גבר, יש הרבה כללי הכרעה, שב אל תעשה עדיף, יש כל מיני כללי הכרעה, אבל כללי הכרעה מיועדים לעזור לי לדעת מה לעשות כשאין לי עמדה משלי. אבל אם יש לי עמדה משלי, אני לא צריך כללי הכרעה בספקות. בסדר? שיש... יש לי, אני חושב שאני יודע, מה אין לי? יש לי עמדה. זה נקרא אותו דבר בעיניי. למה לא?
אני חושב שבמצב הזה זה מה שנכון.
אוקיי.
אני לא בטוח.
לא.
זה העמדה שלי.
לא, לא, ספק.
יש לי עמדה גם בספק.
לא, לא, אני אסביר, לא. ספק זה לא להפוק עם מוודאות. בהלכה ספק זה לא ככה. בהלכה ספק זה 50-50. אבל ודאות של 90% זה לא ספק. הולכים מההלכה אחר הרוב. אנחנו מדברים על ספק בהלכה זה 50-50. וזה המצב שאין לי עמדה. אין לי עמדה, יכול להיות ככה, יכול להיות ככה. אני גם לא נותן לשום צד. אוקיי? מצב שיש לי עמדה, אין פירושו שאני בטוח בעמדה הזאת, שאני בטוח שאני צודק. זה קורה מעט. זה שם הכל בסדר, מאיך אני יכול להיות בטוח ב-100%? זה לא יכול לקרות בכלל.
מעט לכל חשבים,
מה שאתה להגיד. בסדר, אני אומר, גם זה לא. גם זה לא. וההלכה הולכים אחרי הרוב. אם יש לי 70% זה גם טוב. גם בחנויות. אני נמצא בספק, ויש רוב של חנויות, אני הולך אחרי הרוב. למרות שרוב של 70% זה 100%.
זה סותר את
מה שאמרת הרגע
לגבי הנוצרים. למה? כי פה, אתה אמרת, הרוב לא קובע. שיש לי עמדה.
ועכשיו
אתה אומר, בעמדה שלי, הרוב קובע.
לא, בעמדה שלי הרוב קובע מבחינת רוב האנשים. אני מחליט קודם כל על עמדתי, לפי השיקולים שלי. גם אם לא החלטתי בוודאות, עדיין זאת העמדה שלי. ברגע שהעמדה הזאת היא שלי, לא מעניין אותי מה קורה עם הרוב בחוץ. כמו שלא מעניין אותי מה קורה עם רוב החנויות. למרות שאני לא בטוח שהבשר הזה הוא כשר. אולי זייפו פלומבה. בסדר, אבל אני חושב שאם פלומבה אז הוא כשר. ברגע שמבחינתי הגעתי למסקנה, אני לא נזקק להכרעה בדיני ספקות. הליכה אחר הרוב זה להכריע כשאין לי דרך אחרת להכריע. אבל אם יש לי דרך להכריע, אז אני לא צריך את זה. אוקיי? אז... אוקיי. אז בעצם הטענה שאני רוצה לטעון, זה שגם ביחס לספקות מן הסוג הזה, השאלה הכי בסיסית שבאדם צריך לשאול את עצמו, זה קודם כל האם יש לו עמדה. והרבה חיבורים שעוסקים בדיני ספקות, פשוט מתעלמים מהשלב הזה. אז מגיעים ישר, אוקיי, אם יש מחלוקת ראשונים, אז עושים כך וכך. אם יש מחלוקת אחרונים, אז עושים כך וכך. ואם זה כך... רגע, שנייה אחת, קודם כל, תחליט שאתה בספק. אחרי שאתה מחליט שאתה בספק, בוא נראה איזה כלל רלוונטי למצב הספק הזה. אבל איזשהו את השלב הזה, אנשים מתעלמים ממנו, ישר עוברים לדון בדיני ספקות. ואני רוצה לטעון שאם יש לי עמדה משלי, אז לא מעניין אותי כל הכללים האלה. הכללים האלה נועדו למי שאין לו עמדה.
והפסיקות הקודמות?
אותו דבר.
לא
מעניין. לא. אני אגיע עוד רגע, אבל כרגע אני אומר את זה חתוך, אני אגיע עוד מעט לעניין הזה.
השאלה... אם יש מחלוקת רשב"א ורמב"א, איך אני יכול להגיד? אני בטוח שהרמב"א...
לא בטוח, אמרתי קודם, לא בטוח. אני חושב שהרמב"ם צודק. למה לא? מה אתה לא יכול להגיד? הנה, אמרת את זה עכשיו, למה אי אפשר להגיד? מה הבעיה? למה אי אפשר להגיד? מאיפה ההנחה הזאת שאם הרמב"ם והרשב"א חולקים, אז אני לא יכול להביע עמדה? מאיפה זה יוצא? אבל היום אני אנסה להראות לכם, כיוון שאני פיקוי רס ידוע, אז היום אני אנסה להביא לכם... להביא לכם מקורות שאפשר לסמוך עליהם, שלא תחשבו שזה רק המצאות שלי, אני אביא לכם את חשובי הפוסקים שאומרים את זה, לא המצאות שלי. נכון, בהקדמת האגרוס מוישה שם, כן. אבל אני אותי יותר מעניין דיונים שנמצאים בתוך ההלכה מאשר דיונים שהם בהקדמות. הקדמות זה עניין מפוקפק, דיברנו על זה פעם, אני חושב.
טוב, זה היה מה שמתוקפים אותו, שהוא לקח עמדה נגד הסמסור ונגד זה, וזה היה תחום
ספיר. כן, לא, אז זה בדיוק הנקודה. ברגע שתוקפים אותך ואתה עוסק בפובליציסטיקה, צריך להיזהר עם עד כמה זה באמת מדויק מה שאתה כותב, עד כמה זה רציני, אתה עומד מאחורי זה. מה שהזכרתי פעם, אני אביא אולי עכשיו עוד מעט את הים של שלמה. הים של שלמה בהקדמות כותב דברים מאוד חריפים לטובת האוטונומיה. זה במסגרת הפולמוס שלו מול השולחן ערוך והרמה. הים של שלמה היה במפלגה של המערל ושל אח של המערל שהתנגדו לשולחן ערוך ולרמה. כי הם התנגדו לקודקסים. מה אתה אומר לי, ככה זה מותר, זה אסור, מה אתה, משה רבינו? תגיד מה אתה חושב, תביא נימוקים ונראה או שנסכים או שלא נסכים. קודקסים כאלה שמביאים רק הלכות בלי נימוקים, הוא לא היה מוכן לקבל. אז בהקדמה, במסגרת, זה כנראה נכתב במסגרת הפולמוס הזה, אז הוא כותב דברים מאוד חריפים, הים של שלמה, על החובה הזאת לפסוק באופן אוטונומי ולא ללכת אחרי פוסקים קודמים. למשל בהקדמה, לבבא קמא הוא כותב כך, כי מימות רבינה ורב אשי אין קבלה לפסוק כאחד מן הגאונים או מן האחרונים, אלא מי שיכשרו דבריו להיות מיוסדים במופת חותך על פי התלמוד והירושלמי, ותוספתה במקום שאין הכריעה בתלמוד, וראשונים ואחרונים לא מעניינים אותי. זאת אומרת, יש גמרא, את הגמרא קיבלנו על עצמנו, הגמרא זה הטקסט הסמכותי האחרון, בבלי וירושלמי, תוספתה, משנה, זהו. מכאן והלאה, מה שיכשר בעיניי, זאת ההלכה. לא מעניין אותי אם זה יהיה נגד כל הראשונים.
באיזה שנה?
116. אותו דבר, בתוך החיבור, בים של שלמה, בפרק שני, של בבא קמא, אז הוא מדבר שם במצב שיש בעיה שלא הוכרעה בגמרא. אוקיי? הגמרא נשארה עם שני צדדים ולא הכריע. הוא אומר, ואף שאין התלמוד מכריע, אני באתי להכריע, אומר הים של שלמה. זאת אומרת, הגמרא לא הכריע, יש מחלוקת, אני אביי ואובה, אני מכריע. זאת אומרת, זה לא בין ראשונים, זה לא הרשב"א והרמב"ם. מדבר על המוראים, הנאים. ואז הוא אומר ככה, בדין תיקו שנסתמה והיה בתלמוד ולא נפשטה, ואין רשות לשום גאון בעולם לפושטה, ממתניתין או מברייתא או מסברה, דאבי כחולק על תלמודא דרבינא דרבאשי, ואנחנו הרי לא חולקים על הגמרא, כן? כמו שאין ליישב הטיובתא שנאמרה בתלמוד, אם כתוב טיובתא או כתוב תיקו, זה סוף הדיון. אנחנו לא יכולים להתערב. אבל כמה בעיות שנאמרו בתלמוד ולא נפשטו, אם היה חכם אחד, אפילו בזמננו, מביא ראיה לפושטה, הרשות בידו ואז לינן בטרי. הולכים אחריו. כי מאחר שלא נאמר תיקו, אם כן בספק עומד, עד שיתלבן לך פשיטתו. מה אומר? אם כתוב תיקו, תיקו זה תעמוד. זה בתרגום המילולי, זה לא קשור לתשבי. אז הכוונה, כשהגמרא אומרת תיקו, אז הגמרא אומרת, הבעיה עמדה. זהו, אי אפשר להמשיך יותר. כיוון שיש סמכות לגמרא, אז גם אם אתה חושב שיש לך ראייה או סברה או משהו לפה או לשם, תיקו. אין, זה, הגמרא הכריזה על זה כספק. במקום שהגמרא אמרה תיובתא, כוונה דחתה את אחת הדעות, לא, זה לא, לא, זה סולק מהשולחן, ופסקה כמו הדעה השנייה, שוב פעם, אנחנו מחויבים לגמרא. אבל ברוב מוחלט של הסוגיות, הגמרא לא עושה לא את זה ולא את זה. מובאות שתי דעות, ואין הכרעה. אין הכרעה. ברוב כזה, אתה יכול לחפש הכרעה נגד רבא לטובת הבאי. או להפך, הגמרא לא מצאה ראיה. אבל אתה מוצא. ואם אתה מוצא, אז תפסוק מה שאתה חושב. זה מה שהוא אומר, ואני לא מדבר עוד פעם על הרמב״ם והרשב״א, מדבר על המוראים ותנאים. ובעצם מה שהוא רוצה לטעון זה שאפילו סמכות התלמוד, שזאת ודאי סמכות מוסכמת, האחרונה אולי שהייתה ממש מוסכמת, לא קיימת במקום שבו יש שם שתי דעות. אם יש שם שתי דעות, אז אתה יכול להכריע כמו זה או כמו זה, זה לא נקרא לפגוע בסמכותו של התלמוד. לפגוע בסמכותו של התלמוד זה רק שהוא הכריע. או שהוא הכריע שזה תיקו, או שהוא הכריע בתיובתא. זאת אומרת שזה צודק והוא נדחה. במקום שהתלמוד עצמו לא הכריע, אתה לא חייב להגיד, יש מחלוקת הבאי ורובה, ספקא דאורייתא לחומרא, ספקא דרבנן לכולא. לא. תיכנס לסוגיה, תחפש מה יותר סביר בעיניך, תביא ראיות ותגיע למסקנה. וזה מה שאתה עושה.
מה החידוש בזה? הרמב״ם עושה את זה כל הזמן? כל הפוסקים עושים את זה?
לא, הפוסקים לא עושים את זה, אני אגיע לזה עוד מעט.
אמרת
עכשיו שבתיקו
גם כן אי אפשר.
לא, בתיקו אי אפשר. כי הגמרא אמרה תיקו, פה זה עומד, אין ראיה. היא הכריזה פוזיטיבית שאין ראייה, לא שהיא אמרה עצרתי את הדיון, אלא היא מכריזה פה אין ראיות. עכשיו אני לא יודע, יכול להיות שאתה תמצא ראייה, אבל הסמכות של הגמרא היא סמכות, והרגע שהגמרא אמרה תיקו אנחנו לא מתערבים. ואז הכללים, כן, כללי הכרעה בסדר? על זה נאמרו כללי הכרעה בספקות, לא על מצב שבו יש סתם שתי דעות. אז תחשבו שתי דעות בין הראשונים או בין האחרונים, אז אולי שאני יכול להכריע, נכון? עכשיו זה, התחלתי עם המהרש"ל, כי המהרש"ל, שאתם, זה, בהקדמות שלו הוא מאוד תקיף. הקדמות זה פובליציסטיקה. אבל כשאתם נכנסים לשוט שלו, יש שוט של המהרש"ל. ופשוט זה שוט די סטנדרטי. הוא דן בראשונים, באחרונים, מביא ראיות לפה, ראיות לשם, בסך הכל אופן הפסיקה הסטנדרטי, הוא לא כל כך מרחיק לכת כמו שהוא מכריז בהקדמות. פה ושם רואים איזה, כמו פה, בבקמה, מה שהזכרתי קודם. זה כבר מתוך הים של שלמה, לא בהקדמה. אבל גם ים של שלמה זה פירוש על הגמרא. פשוט זה פסיקת הלכה, למעשה. פסיקת הלכה למעשה הוא בסך הכל עובד די סטנדרטי. לכן אני אומר שצריך קצת להיזהר מהמיות שנאמרות בהקדמות, או בהכרזות פובליציסטיות. כי שם אתה מביע עמדה עקרונית, אבל איך זה מתיישם בפרקטיקה, בדרך כלל זה מתמתן, אוקיי? אבל בואו נראה עוד כמה מקורות כאלה. רבי יעקב הנדין בשו"ת שאלת יעבץ, אז הוא כותב כך: אף לקדמה העלמה, ושמעתי מאדוני אבי הגאון, זה החכם צבי, כן, היעבץ היה בן של החכם צבי, זל, בשם בעל חלקת מחוקק זל, שאין אדם רשאי להורות עד שיהה בכוחו לעקור ולמחוק סעיף מן השולחן ערוך. לפני זה אתה לא פוסק, אלא אם כן אתה יכול לעקור סעיף מהשולחן ערוך.
להורות זה לפסוק
במובן עכשיו? כן, להורות
הלכה.
לא, לא ללמד, היום להורות זה ללמד. לא, לא, נדבר על להורות הלכה. זה כמו, בר כוכבה בחן את הלוחמים שלו אם הם יצליחו לעקור ארז מהלבנון, נכון? הם דהרו אל סוס. אז בהלכה, בוחנים אותם, הם יכולים לעקור הלכה מהשולחן ערוך. אני לא יודע מה יותר קשה. ונודע מאמר הרמב״ם שבעניין ההוראה אין אפילו כוח הנביאים חזק יותר מן החכם, אלא הולכים אחר רוב מניין או אחר כוחיות לפי מראה עיני החכם. וכך היה מנהג חכמי הדורות אשר מעולם, אין משגיחין בכף מוזני הכרעת חיבור קדמון או אחרון במקום תשובות ניצחות. במקום שיש לי ראיות, שיש לי עמדה משלי, עם כל הכבוד לראשונים, לאחרונים, סמכות כזאת, סמכות אחרת, אני אמור לעשות את מה שאני חושב. את העמדה שלי, אין דיני ספקות וסמכויות במקום שיש לי עמדה. במקום שאין לי עמדה יש כללי ספקות. מקום אחר יש...
כבוד הרב, הוא לא אומר עמדה, הוא אומר הוא חכם ניצחת.
בסדר.
ניצחת שונה.
לא, עכשיו השאלה היא מה נקרא עמדה. פה יש מקום לדון, ועל זה גם כן יש קצת דיבורים, אולי נדבר על זה עוד מעט. יש ברב חיים וולוז'ינר, בחוט המשולש, בסוף סימן ת', הוא כותב כך: אמנם בתורה דכתיב באמת, הלא בלתי אל האמת איננו, וכבר הוזהרתי בזה מפי מורי קדוש ישראל רבנו הגאון הגדול, הגאון החסיד מוהר"ן מווילנה, כן, הגר"א, שלא לישא פנים בהוראה. וכאן זה נעצר בהדפסות המקובלות. אבל במקור אז יש תוספת, בספר עליות אליהו בהערה יש תוספת, הוא כתב שם ככה: שלא לישא פנים בהוראה אף להכרעת רבותינו בעלי השולחן ערוך. כן, יש במסגרת ההשמטות, אז צנזורה הלכתית. זה קשה למצוא ציטוטים כאלה, גם אם הם היו, הם נמחקו כנראה. בכל אופן, אז זה מה שהוא כותב. אותו דבר, אני אראה לכם עכשיו משהו מתוך הדיון ההלכתי. יש השח כתב קונטרסט כפו כהן. זה דיון על דיני ספקות. יש כמה חיבורים כאלה, כן, שמע את קונטרסט הספקות, תקפו כהן וכולי. יש הבדל מאוד יסודי בין תקפו כהן לבין קונטס הספקות במדיניות. אני חושב שמעבר לדיני ספקות הם עובדים על תפיסה שונה. אפשר לראות את זה כחוט השני לכל אורך החיבור. השח הוא בתפיסה אוטונומית, וקונטס הספקות הוא בתפיסה יותר שנסמכת על תקדימים. עכשיו, ביטוי אחד לעניין הזה הבאתי פה, אבל אפשר להראות את זה בהרבה מקומות, כי הם מטפלים באותן שאלות. ולכן מאוד מעניין להשוות את התשובה שזה נותן מול התשובה שזה נותן. וכשתעשו את ההשוואות, אז אתם תראו, זה תמיד ככה. השח הולך לכיוון האוטונומי, והקונטס הספקות הולך לכיוון התקדימי, וכללי ספקות, ואיפה כן ואיפה לא. אז תראו, פה למשל, הוא מביא למה מועיל תפיסה בספיקא דרבותא? הגדרתי קודם, אז ספיקא דרבותא, יש מחלוקת בין פוסקים חשובים, נגיד רמב"ם ורשב"א, האם מועיל לתפוס? ספקות רגילים מועילה תפיסה. למה מועילה תפיסה? כי ברגע שתפסתי, אני המוחזק. וכשיש ספק, הולכים אחרי המוחזק. בסדר? אבל תפיסה מועילה לפני שנולד הספק. אם בן אדם תופס אחרי שנולד הספק, תפיסה לא מועילה, זה תוספות בתחילת בבא בתרא שם עם האבנים שנפלו מהכותל, אז האבנים נפלו לשטח שלי, אז השאלה אם תפיסה אחרי שנולד הספק או תפיסה לפני שנולד הספק. בכל אופן תפיסה מועילה בספקות, אלא אם כן זה אחרי שנולד הספק. כי אחרי שאתה מגיע לבית דין, כן, תפסה אחד בפנינו, מה שהגמרא אומרת, כשאתה מגיע לבית דין אי אפשר עכשיו לתפוס. הדיון כבר התחיל, עכשיו כל אחד לתפוס כל הזמן, זה לא עובד ככה. אתה יכול לתפוס ואז להגיע לבית דין, אתה המוחזק. ועכשיו נדון אם להוציא ממך או לא להוציא ממך. אתה לא יכול לתפוס אחרי שנולד הספק. אז הוא אומר כך, יש שלושה נימוקים למה בספיקא דרבותא תפיסה מועילה גם לפי השיטה שבתיקו תפיסה לא מועילה. יש על זה ויכוח אם בתיקו תפיסה מועילה או לא. זה קשור קצת למה שאמרתי קודם, הטענה שתיקו זה לא ספק, תיקו שני הצדדים אמיתיים ולכן לא מועילה תפיסה, זה כמו ספיקא דרבותא לפי תפיסות מסוימות. עכשיו השח פה רוצה לטעון שלא, ספיקא דרבותא שונה מתיקו, גם לשיטות שבתיקו מועילה תפיסה ולא מועילה תפיסה, בספיקא דרבותא היא מועילה. ויש לו שלושה נימוקים שם. הנימוק השני הוא זה, דבתיקו, כיוון שאי אפשר להתברר לעולם שאין שום אדם יכול לפושטו, כיוון שכבר עלה בתיקו מזמן חתימת השס, אם כן, מיד בשעת חתימת השס נולד הספק. וכל תפיסה מקרי תפיסה לאחר שנולד הספק, כמו שנזיין. אומר, כיוון שבתיקו הספק נולד עם חתימת השס, כשקבעו את התיקו הזה, אז כל תפיסה שתהיה בזמננו היא תפיסה אחרי שנולד הספק. נולד הספק אצל רבשי ורבינה, בבבל. אז התפיסה אחרי שנולד הספק זה לא מועיל. אבל מה קורה בספיקא דרבותא?
איזה תפיסה אתה מדבר?
תפוס את הממון. יש לנו ויכוח על, לא יודע מה, על סירה. אז אני לוקח לך את הסירה. בכוח, תופס אותה.
במצב שיש תיקו בגמרא, זה מה שהוא מדבר עכשיו?
כן, כן. אז הוא אומר, בתיקו זה לא יועיל. כי הספק נולד בזמן שהגמרא קבעה על זה תיקו. ואם אתה תופס את זה עכשיו, זאת כבר תפיסה אחרי שנולד הספק. תפיסה אחרי שנולד הספק לא מועילה. אבל לא, בתיקו. אבל בספיקא דרבותא, בשביל זה אני מביא את זה. אבל בפלוגתא דרבותא, שהרי יש כוח ביד הדיין להכריע מן השס או הפוסקים, אפילו מסברתו, דיברנו על ראיות ניצחות, אפילו מסברתו כחד מיניו, ואפילו אירה דין זה פעם אחת, ולא היו הדיינים יכולים להכריע, נגיד שהיה אותו מקרה בדיוק לפני 100 שנה, וזה הגיע לבית דין אחר, והם לא הכריעו, הם נשארו בספק בדיוק כמו בשעס, ששתי דעות, והם לא הצליחו להכריע. אם יבוא אתה לפני דיין אחר, יכול להכריע. אני לא חייב כלום לדיין שהיה לפני 100 שנה, וגם לא לאמוראים. דהכל תלוי בדיין שבא הדין לפניו. וכמו שכתב מהרש"ל פרק כיצד הרגל, סימן א', זה המרש"ל שקראנו קודם. כמו שכתבנו לאל סימן פי ב' בשם תשובת הגאונים, והוא... זה פשוט שזה ככה, זה לא, בכלל לא, אין בעיה. אם כן, כל איך דתפס, מקרי תפס קודם שנולד הספק. בפלוגתא דרבותא, התפיסה היא תפיסה לפני שנולד הספק. למה? כי מתי נולד הספק? להבדיל מתיקו. עכשיו, ברגע זה מגיע לפני הדיין. אם תפסת קודם, זו תפיסה לפני שנולד הספק.
אבל היה ספק לפניכם, בבית דין אחר, אתה אמרת.
לא מעניין. הספק מבחינתי זה הספק שאני מסתפק. לא, זה בדיוק הנקודה. לא אכפת לי שהספק הזה קיים בעולם. כשאני הדיין במקרה מסוים, ויש שתי דעות, רגע לידת הספק הוא הרגע שבו אני מגיע למסקנה שאני בספק. לא אכפת לי אם יסתפקו בזה 100,000 איש לפניי, ואם הגמרא עצמה לא הכריעה ויש בה שתי דעות, זה בכלל לא משנה. רגע לידת הספק זה מתי שזה הגיע לפניי. ולמה? בגלל שבאותה מידה יכולתי להכריע ולהגיד שאני לא משנה. אני סובר כמו הרמב״ם, או אני סובר כמו אביי, נגד רובד. אז אני מכריע. זאת אומרת, כיוון שאני יכול להכריע, אז לידת הספק היא השלב שבו אני מחליט שאני לא מכריע, שאין לי עמדה. ולכן תפיסה היא תפיסה בפלוגתא דרבותא לפני שנולד הספק.
זה היה ג'אן רב חיים מבודושן שאתה קורא?
לא, לא, זה השח.
זה השח.
כן. שהרי הדיין מכריע כאחד מיני, הוא היה יכולת בידו להורות כן. נמצא שלא נולד הספק עד עת שבא המשפט לפני הדיין, ואין בידו להכריע. בשלב שהוא הגיע למסקנה שאין בידו להכריע, זה רגע לידת הספק. וחילוק זה נראה לי ברור ואמיתי. ואז הוא הביא, ושם בהמשך הוא מביא לזה ראייה מתשובת מעריבה, לא משנה, יש לו עוד, זה מופיע בעוד מקומות בבית כפו כהן, התפיסה הזאת. אבל בכל אופן, התפיסה העקרונית שלו זה שכל עוד משהו לא הוכרע, אפילו בגמרא, אם משהו לא הוכרע, זה ספק פתוח. ורגע לידת הספק, הוכרע פירושו גם תיקו, כן, תיקו זה גם הכרע. אם זה לא הוכרע, רגע לידת הספק הוא השלב שבו זה מגיע לפניי. ולמה? כי ברגע זה מגיע לפניי, הסמכות להכריע היא בידיי. ולא משנה אם יש לו מחלוקת המוראים, ראשונים, אחרונים, מי שלא יהיה. הדיין שיושב בדין, הוא זה שצריך להכריע. זה היה פעם, אולי סיפרתי על זה, היה איזה מקרה של אישה שביקשו ממני לבטל את הקידושין, זה היה איזה, הגיע לעיתונות, אחרי זה היה איזה רעש קצת. אז תוך כדי ככה דיון בנושא הזה, אז חיפשתי קצת מה אומרים בתי הדין הרבניים בנושא הזה, וראיתי איזה מקרה שיצאתי ממנה ממש מזועזע. באה איזה אישה לפני הדיינים, והם פותחים כמובן בנאומים נמלצים על זה שבאה הצרת, האישה המסכנה לפנינו, ואנחנו חייבים לשבת ולמצים כדי להתיר אותה ולחפש מה אפשר לעשות. ומה המסקנה? אחד אחרי השני, שלושה דיינים, חשובים מאוד, חלקם היום כבר בבית דין הרבני הגבוה, אז זה היה נדמני מחוזי. טוב, אבל נראה לנו שבאמת היא מותרת, אבל השאלה היא מאוד קשה, ועד שלא יסכימו גדולי הדור, אנחנו לא יכולים להכריע אותה. זהו. עכשיו, אני חושב שזה לגיטימי אם אתה רוצה להתייעץ. אין בעיה, זה לגיטימי. לך תתייעץ. אבל מה זאת אומרת שאתה אומר, אני חושב שהיא מותרת, אבל אני לא אכיר אותה כי זה עניין לגדולי הדור, אתה הדיין שיושב בדין. אם אתה הדיין שיושב בדין, אתה זה שצריך לקבל החלטה.
אם הוא אומר דבר כזה, אז שישים את המפתחות.
בדיוק. אם אתה הדיין במקרה הזה, אתה צריך לקבל החלטה בעצמך. אתה רוצה להתייעץ, זה בסדר גמור. כל אחד מקבל את ההחלטות שלו איך שהוא רוצה. אתה יכול לדבר עם מי שאתה רוצה, אתה יכול לעיין בספרים. בסוף, החובה להחליט היא עליך. וזה לא מעניין גדולי הדור, ולא מעניין מי אתה ומי הם. זה לא רלוונטי בכלל. אם אתה חושב שיש מישהו שהוא גדול ממך ואתה רוצה לדבר איתו, דבר איתו. אבל מה הם עושים? הם שולחים אותה לדבר עם גדולי הדור. אתם שומעים פה? שמעת פעם דבר כזה? זה הרי לא יאומן כי סופר. ואדם מגיע לבית משפט, והשופט אומר לו, תשמע, זאת שאלה משפטית קשה. זה עניין למשפטנים דגולים ממני. ולך תברר, אצל לא יודע אצל מי, אצל משפטנים דגולים ממני. אתה השופט שיושב בדין, שזה משלמים לך. זה שערוריה הדבר הזה. אני שאלתי, יש לי איזה חבר, דיין. אז דיברתי איתו קצת, שאלתי, תגיד, זה נהוג, אנשים עושים דברים כאלה? כן, מדי פעם, קורה דברים כאלה. מה זאת אומרת, זה שערורייה הדבר הזה, זאת אומרת, אתה יושב, זה בדיוק מה שהשח אומר כאן. אם אתה יושב בדין, מי שצריך להכריע זה אתה. לא הרמב״ם, ולא הרשב״א, ולא רב אשי, ולא הרב אלישיב, ולא הרב, מי שאתה רוצה, לא משנה, מי שבעיניך גדול, זה לא מעניין. החובה להכריע היא שלך. ואם הרב אליושיב בספק, אז הוא בספק. אתה צריך להכריע לפי מה שנראה לך. ואם אתה הולך לדבר איתו, ואתה משתכנע שזה ספק, בסדר גמור, אז אתה בספק. לגיטימי. הוא שכנע אותך שפה זה לא מצב פשוט, זה מצב מסופק. אבל אתה צריך להביע עמדה משלך. אם לך יש עמדה, אתה לא יכול להגיד אני לא מכריע כי זה עניין לגדולי הדור.
קיים תשובות של פוסקים חשובים שאומרים מה שאני אומר זה חידוש ורק אם עוד שני פוסקים יסכימו איתי אפשר לעשות.
אז אני אומר שני דברים. א', אם הם היו שולחים את זה לעוד שני פוסקים חשובים זה היה בסדר גמור, ולא לשלוח את השואל. אתה דבר אתה, אני אומר ככה, אבל תברר אתה. זה א', ב', כשאתה שולח שאלה לרב של איזושהי עיר או משהו כזה, הוא לא חייב לך כלום. זה שאתה החלטת לשאול אותו, אז מה? אבל פה מדובר על דיינים ממונים בבית דין, שזאת הסמכות שלו, אתה לא יכול אותה מטעם המדינה. אתה חייב לשבת שם, והם אמורים לקבל את ההחלטה. זה לא אותו דבר. כן, זה לא אותו דבר. כשאתה שואל מישהו, תלמיד חכם, אתה שואל אותו מה התשובה, הוא יכול גם לא לענות לך. מה הוא חייב לענות לך? הוא לא עובד אצלך. אתה מבין? אז הוא יכול לא להחליט, הוא יכול להגיד אני מחליט, אבל תמצא עוד שניים שמסכימים, אני אין לי כוח להתעסק עם זה. בסדר, אוקיי, היה עדיף, אני חושב שהוא ישאל את העוד שניים, אבל לא משנה, אני מוכן לקבל דבר כזה. אבל פה מדובר על דיין שיושב בדין שבא לפניו. יש חובת הכרעה. הרב יוגל מדבר על זה בנתיבות יהושע. הוא כותב שם, כשהוא מדבר על כל דלינגבר, יש לו קטע בכל דלינגבר, אבל בבא בתרא, אז יש איזו סתירה בין תשובת הראש לבין פסקי הראש, ומה מה, מה, מה זה כל דעלים כבר, האם זה הכרעה או הסתלקות? זו שאלה בין האחרונים. אז בין היתר הוא מביא שם, כותב שם בצורה ככה מאוד חזקה את העניין הזה שיש חובה על בית דין להכריע. אין דבר כזה הסתלקות. מה זה הסתלקות? בית דין לא יכול להסתלק. בית דין חייב להכריע, הוא יכול להכריע שהמצב מסופק, אבל אתה חייב להכריע, אין דבר כזה להסתלק.
הוא לא יכול להגיד שזה לא בסמכותו והוא מפנה את זה לסמכות גבוה יותר?
שיפנה, אין בעיה, יש בית דין גבוה, בסדר גמור. אם הם היו אומרים תשמעו לא בסמכותו, תלכי, אבל לא הפנו אותה לבית דין הגבוה, הם הפנו אותה לגדולי הדור. אתה יודע מי זה גדולי הדור? גדולי הדור זה אלה שיושבים בבני ברק ובירושלים, זה לא בית דין הגדול של הרבנות, וזה באמת נכון, זה לא גדול. אתה מבין? אז אנשים לא מבינים את תפקידם כדיין, הדיין צריך להכריע, זה תפקידו. ואם הוא רוצה להתייעצות, שיתייעץ, אבל הוא צריך להתייעץ, לא אלה שבאים לפניו. קודם כל ברור שאין היררכיה. ברגע ש... כשהקימו את הרבנות הראשית, אז הייתה דרישה, בטובי שהיה פה, שהנציג של ממשלת עוד מלכותה היה פה ורצו להקים את הרבנות הראשית, אז הייתה דרישה של הבריטים שתהיה ערכאת ערעור. בלי זה הם לא היו מוכנים להכיר בסמכות של בתי דין רבניים. והייתה על זה, היה על זה ויכוחים סוערים. אפשר לראות את זה, אפשר לחפש באינטרנט. היה על זה ויכוחים סוערים, האם אפשר לעשות ערכאת ערעור בהלכה? אין דבר כזה ערעור. בא משהו לפני דיין, הוא זה שמחליט, אין עירורים. מה זה עירורים? יש בית דין הגדול, היה יושב בירושלים, כשהוא היה יושב שם, כי יפלא ממך דבר בין דם לדם, בין דין לדין, זה לא שאתה הולך ומערער. אתה לא מערער שום דבר. אם הדיין בבית דין הנמוך לא יודע, הוא הולך לבית דין הגדול, ובית דין הגדול אומר לו מה לעשות. אבל זה לא עירור. זה בדיוק הגדולי הדור שאתה הולך ומתייעץ איתם, אבל אתה הולך ומתייעץ איתם. אתה זה שצריך לקבל את ההחלטה, ואם אתה צריך עזרה מהם, אתה הולך לבקש עזרה מהם. זה, הדברים האלה, הגישה הזאת הייתה הגישה הרווחת עד העת החדשה. אבל אחר כך, כן, אחרי השולחן ערוך, נדמה לי שזה אולי נקודת המפנה, אבל זה התחיל קצת קודם, תרומת הדשן, אני חושב שהוא אחד הראשונים ששינו את כיוון המסלול הספינה הזאת, הספינה ההלכתית. ושם, בתרומת הדשן, אנחנו מוצאים באמת התבטאויות מהסוג שמקובל יותר היום. הספק הדרבטה ועל מה צריך לעשות, שאנחנו לא יכולים להכריע. הנה, אני אקרא לכם לדוגמה משינון ב', תרומת הדשן שינון ב'. דפליגי בי רבטה לאל. וכיוון דלא ידינן כמן הלכתה, דינה דחולקים, אז צריך לחלוק. ורציתי לומר, דכל הנה חולקים, כל המקומות שאנחנו אומרים יחלוקו, היינו משום דספק הממש נינו. זה ספק ממש. אבל ספקא דפלוגתא דרבטא זה לא ספק ממש, היא לא תפסה, היא לא זה ולא זה, איתלן למימר כל דעלים גבר. זה מה שאמרתי קודם, כי בספקא דרבטא זה לא ספק, אלא שני הצדדים צודקים. ברגע ששני הצדדים צודקים, אז אפשר לתפוס בלי קשר לשאלה של תפיסה לפני שנולד הספק או אחרי מה שאמרתי קודם, אלא כי זה לא נקרא ספק, אלא שני הצדדים צודקים. ספק זה מצב שבו יש אחד צודק, רק אני לא יודע מי. בסדר? הרי שני הצדדים צודקים, אז תתפוס, מה הבא? אם תפסת זה בסדר, כי יש את הרשב"א לטובתך. גם אם הרמב״ם נגדך או להפך. אם כן, צריכים לחלק בין ספקא דדינא שהוא משום פלוגתא דרבטא, ובין ספקא דדינא משום דקאי בתיקו. דעתם כתבו רבטא דחולקין. ובנידון דידן בפלוגתא דרבטא לא שייך הייתמה. דמייעיד לנו שההלכה כדבר פלוני או כדבר פלוני. אין לנו יכולת להכריע בספקא דרבטא. מי יכול להכריע בין הרמב״ם לרשב"א? מי יגיד לנו שההלכה כך או הלכה כך? הרי אם הם חלקו, אז מי אנחנו? כן? לכך באינן למעבר עד חלוקה. אז רואים פה איזושהי תפיסה, אפשר לראות שם את כל התשובה, שכשיש מחלוקת בין פוסקים משמעותיים, אין לנו רשות להכריע. וזו כבר התפיסה שהיום, אני חושב, יותר מקובלת, בעקבות השולחן ערוך, התפיסה התקדימית הזאת, במאבק שהזכרתי קודם בין הים של שלמה והמהר"ל לבין הרמ"א והשולחן ערוך, נדמה לי שהרמ"א והשולחן ערוך ניצחו, לצערי. מה?
באיזה שנים?
15 אני חושב, לפני השולחן ערוך. כן, הוא עוד מובא, הרי מה מביא את התחומת הדשן הזה להלכה בשולחן ערוך?
זה אומר שהם חולקים בסוף חצי חצי?
מה?
זה לא מפעילים מיני ספיקות?
כן, ככה הוא רוצה לטעון, פשוט דברים שם לכאן לכאן, אבל אני רק רציתי לדבר על התפיסה העקרונית שלו.
אבל בעצם השולחן ערוך עושה את זה, אוקיי, יש לנו שלושה פוסקים
שוקרים אותם? כן, אבל לא, כי אחד הכללים זה הליכה אחר הרוב, זה לא הכרעה שלו. הוא לא אומר את זה כי ככה הוא חושב. יש דין ללכת אחר הרוב. ברגע שיש הרבה פוסקים, נלך אחרי הרוב. זה הכרעה מכנית. וכאן אני מגיע לשאלה שהייתה קודם, האם זה לא מה שבכלל תמיד עושים? מה שאמרתי בשם המהרש"ל. הרי איך הרמב"ם פוסק הלכה, הוא עריף. איך הם פוסקים הלכה? יש הרבה מחלוקות שנשארו פתוחות בגמרא. איך הרמב"ם והעריף פסקו בהם? גם הם פסקו כמו הים של שלמה, לא? הם החליטו מי ההלכה, וזה מה שהם קבעו. זה לא נכון. ברוב מוחלט של המקרים, כשתראו את הנימוקים, אפילו בראשונים, תראו את הנימוקים למה הם פסקו, הנימוקים הם לא מהטיפוס דברי זה נראים לי ודברי זה לא נראים לי, או יש לי ראיה כמו זה או ראיה כמו זה. הנימוקים הם או נימוקים של כללים, רב שמעון ורב יהודה הלכה כך, רב יוחנן וריש לקיש הלכה כך, זאת אומרת, כללים שכמו מופיעים בגמרא עצמה. אז לכן זה הגמרא הכריעה, לא הם. או שהם מוצאים סוגיה אחרת שמניחה בסתמה את אחת הדעות. אם יש סוגיה אחרת שמניחה בסתמה את אחת הדעות, אז ההנחה היא שכנראה פסקו כמותה. ושוב פעם, זה לא פסיקה בגלל שאני חושב שזה צודק ויש לי ראיות נגד זה.
לא, זה ראיה.
לא, זה ראיה שהש"ס פסק. אבל זה לא ראיה שמכוחה אני פוסק. ברור, יש ויכוחים בין פוסקים, זה לא מתמטיקה. אז ודאי שמעורב פה שיקול דעת. אבל שיקול הדעת הוא לא שיקול דעת לגופו של עניין מי צודק במחלוקת. אלא שיקול הדעת הוא בשאלה, האם אני יכול להוכיח שהש"ס עצמו פסק כמו אביי ולא כמו רבא. זו השאלה. אז הפסיקה, נכון שיש לזה ויכוחים, ולפעמים יש איזה סברות לפה ולשם, אבל הסברות הן לא סברות שנוגעות לתוכן הוויכוח, ברוב המקרים. לא סברות שנוגעות לתוכן הוויכוח מי צודק, או נגד מי יש ברייתא, או משנה, או מי מפרש יותר דחוק את המשנה ופחות דחוק את המשנה. אלא הוויכוחים הם בשאלה, האם אני יכול להוציא מהש"ס כלל שמראה לי שהש"ס עצמו פסק, לא אני. פה יש ויכוחים, יש כאלה שאומרים שאפשר להוציא מהש"ס, יש כאלה שאומרים שאי אפשר להוציא מהש"ס, אבל הרעיון הבסיסי הוא שאנחנו באמת לא נכנסים למחלוקות האלה. אוקיי?
כן. אתה לא מעודד כאוס תקשורתי?
כן, במידה רבה כן. מודה באשמה, או מודה בעובדות וכופר באשמה.
זה נורא יפה השיטה שלך בזמן שלא היה אינטרנט ולא היה דפוס, אבל ברגע שאני יכול תוך שנייה לבדוק את הפסיקה שלך ולהשוות אותה ל-150 פסיקות סותרות.
אוקיי.
זה כאוס.
מה זה כאוס? זה לא מה אתה חושב?
לא מה אני חושב. לא. איך אזרח מן השורה שהוא
לא תלמיד חכם? רגע, אז לזה אנחנו נגיע, לזה אני לא מתכוון להגיע. מה, למי מדובר? כשאני מדבר על פסיקה אוטונומית, על מי מדובר פה?
לא, אבל גם אם הייתה פסיקה אוטונומית, אצל אחי, הגאונים של היום.
אוקיי.
עדיין, אני בתור אזרח, שאני חשוף לכל הדעות, ואני רואה פעם ככה, פעם כזה, רואה את הרוסים, פעם, הופך הסיפור הזה.
אז מה אתה רוצה אחרת לעשות?
שכמו שעושה בעולם, לא בהצלחה בבתי משפט, מסתמכים מאוד על תקדימים, לא בגלל שזה...
אבל מי מסתמך? אתה גם לא מכיר את התקדימים. התלמיד חכם יודע את התקדימים, אבל האזרח לא מכיר. אז מה הוא יעשה?
השיטה גורמת לסוג של אחידות, אם כולם מסתמכים על תקדימים.
אבל יש תקדימים...
אתה מסתמך עם סברה, אתה כל הזמן מייצר...
אבל יש למחוק את כל המחלוקות, אבל לא תצליח, יש מחלוקות כל הזמן.
אני רוצה למחוק אותם, אני חושב שהמחלוקת חייבת לחתור לאחידות.
אבל היא לא עושה...
בתחושת האזרח, כי אחרת הוא חושב שהוא
בעולם. אתה יכול ליצור אחידות מלאכותית, אבל יש הרבה דעות בהלכה, גם אם תסבור כמוני וגם אם לא. אז תמיד אני יכול למצוא דעות לפה ולשם, אם אני אחפש מספיק טוב, והיום יש מאגרי מידע, אי אפשר למחוק את זה, זה לא יעזור. אוקיי, אני לא יודע אם אני מגדיל, אני ממשיך, זאת אומרת, כן, אני לא מתרגש מזה בכלל. אבל אני אגיע, אני אדבר על זה עוד בהמשך, כן, על מי מדובר כאן. אז יש פה איזשהו שינוי במאה ה-16, 15, 16, שהתפיסה ההלכתית באמת עוברת יותר לכיוון התקדימי, והמחבר, השולחן ערוך והרמ"א הם נוטלים בזה חלק מרכזי. אבל אם באמת אני מקבל, והבאתי אני שבפעם הקודמת את המהר"ל, נכון? שעדיף בעיני הקדוש ברוך הוא מי שפוסק מסברתו אפילו אם הוא טועה, מאשר מי שפוסק מתוך ספרים אפילו אם הוא צודק. עדיף שתחלל שבת, אם אתה עושה את זה, אבל על סמך ההחלטה שלך, מאשר שתלך צמוד למשנה ברורה, כסומה בחושך הולך, כן, המגושי, מחשף, הוא קורא לזה שם כל מיני דברים, בלי להבין, וכנראה תצדק, כי המשנה ברורה היה תלמיד חכם גדול. אבל עדיין יש ערך שאתה תפסוק בעצמך. כך אומר, אני הבאתי את המהר"ל הזה, לא הבאתי? לא. אני אקרא אותו עכשיו. המהר"ל, אגב, זה חלק מאותה... חלק מאותו ויכוח של הים של שלמה, אמרתי מול השולחן ערוך והרמ"א, בנתיב התורה פרק ט"ו, הוא כותב ככה, כי יותר ראוי ויותר נכון שיהיה פוסק מתוך התלמוד, ואף כי יש לחוש שלא ילך בדרך האמת, ושלא יפסוק הדין לאמיתו, שתהיה ההוראה לפי האמת, מכל מקום אין לחכם רק מה שהשכל שלו נותן ומבין מתוך התלמוד. וכאשר תבונתו וחוכמתו תטעה אותו, עם כל זה הוא אהוב אל השם יתברך, כאשר הוא מורה כפי מה שמתחייב מן שכלו, ואין לדיין רק מה שאין עברות.
והוא יותר טוב ממי שפוסק מתוך חיבור אחד ולא ידע טעם הדבר כלל, שהולך כמו עיוור בדרך. אתה הולך כמו עיוור בדרך, אבל אתה תגיע למקום הנכון, כי אתה סומך על המשנה ברורה, לא על מישהו שהוא שם איזה עם הארץ. אתה תגיע למקום הנכון. מה?
זה לא נכתב על כל אחד אחד.
לא, אמרתי, אני עוד אגיע בהמשך לדיון למי הדברים אמורים, ודאי, הוא מדבר על פוסק, לא על כל אדם. אני בינתיים מדבר על פוסקים, אחרי זה אני עוד אולי ארחיב את זה ואסייג את זה. עכשיו, בתפיסה הזאת שתיארתי עד כאן, יש אפשרות לפרש אותה בשתי צורות. אפשרות אחת, אולי אפילו שתיהן מופיעות כאן, יש בתשובת הריד, תוספות ריד, מראשוני הראשונים, סימן סמך ב', כותב ככה: תחילת כל דבר אני משיב לאדוני על מה שכתבת אליי, שלא יחלוק על הרב הגדול רבנו יצחק זצ"ל, הריף. חלילה לי מעשות זאת, ולא עלתה במחשבה כחולק עליו. תמיד זה דיבורי נימוסין בהתחלה. שאלה מה יבוא אחר כך. כן, בדיוק. ומה אני נחשב פרעוש אחד כתרגומו, כנגד תלמידו של הריף, אפילו לא כנגד הריף. אף כי בדבר אחרי המלך, כי מה אני יכול לדבר אחרי המלך? אך זאת איתי, כל דבר שאינו נראה בעיניי, אילו אמרה יהושע בן נון נוצאית אלי. משפט הבא. אז זה ציטוט מגמרא, זה מגמרא בחולין. מגמרא בחולין, אחד האמוראים אומר שמה האלוהים, אילו אמרה יהושע בן נון נוצאית אלי. אתה אומר כזאת שטות, שאת זה אפילו אם יהושע בן נון היה אומר לא הייתי מציית. זה הערה מעניינת דרך אגב, למה הוא לא אמר משה רבנו. אבל בכל אופן יהושע בן נון זה בסדר. ואיני נמנע מלדבר עליו מה שיראה לי לפי מיעוט שכלי. ואני מקיים עליי מקרא זה, ואדברה בעדותיך נגד מלאכים, ולא אבוש. ועדי בשחק נאמן סלע, שאף במקום שנראה לי, שאני אומר יפה על כל אחד מדברי רבותינו הראשונים, זאת אומרת, כשאני מסכים איתם, זל, חלילה שיזכיחני ליבי לומר, אף חוכמתי עמדה לי. כן, שאני מתאים, כשעמדתי מתאימה לדברי הראשונים, גם אז אני לא אוחז מעצמי חכם גדול. אלא אני דן בעצמי מה שלוסופים. ואז הוא מביא את המשל המפורסם: שמעתי מחכמי הפילוסופים, שאלו לגדול שבהם ואמרו לו, הלו אנחנו מודים שהראשונים חכמו והשכילו יותר ממנו, והלו אנחנו מודים שאנו מדברים עליהם וסותרים דבריהם בהרבה מקומות, והאמת איתנו, האח ייקון הדבר הזה. השיבם, אמר להם: מי צופה למרחוק, הננס או הענק? הווה אומר, הענק, שעיניו עומדות במקום גבוה יותר מן הננס. ואם תרכיב אננס על צווארי הענק, מי צופה יותר למרחוק? הווה אומר, אננס, שעיניו גבוהות יותר עכשיו מעיני הענק. כך אנחנו ננסים רכובים על צווארי הענקים, מפני שראינו חוכמתם, ואנו מעניקים עליה. ומכוח חוכמתם חכמנו לומר כל מה שאנו אומרים, ולא שאנו גדולים מהם. ועם זה באנו לומר שלא נדבר על דברי רבותינו הראשונים, אם כן במקום שאנו רואים שזה חולק על זה וזה אוסר וזה מתיר, אנו על מי נסמוך? אנו חל לשקול בפלא שרים וגבוהות במוזניים ולומר שזה גדול מזה, שנבטל דברי זה מפני זה? האין לנו אלא לחקור אחרי דבריהם, שאלו ואלו דברי אלוהים חיים הם, ולפלפל ולהעמיק מכוח דבריהם להיכן הדין נוטה. שכך עשו חכמי המשנה והתלמוד, לא נמנעו מעולם האחרונים מלדבר על הראשונים ומלהכריע ביניהם ומלסתור דבריהם, גם להכריע וגם לסתור. וכמה משניות סתרו האמוראים לומר שאין הלכה כמותם וגדולה מה מן החכם. ואין חכם שינקה מן השגיאות, שאין החוכמה תמימה בלתי להשם לבדו. פה יש נקודה מעניינת, זאת אומרת, אננס על גבי ענק זה משל ידוע, ומה שהוא בעצם אומר, כמו הרעיון של הלכה כבטרה, כן, שאנחנו נמצאים על גביהם, אז אנחנו מכירים כבר גם את הנימוקים שלהם, ואנחנו יכולים לחשוב על בסיס הנימוקים שלהם, אבל הם לא שמעו את הנימוקים שלנו. אז יש לנו איזשהו יתרון מובנה. אנחנו ננס על גבי ענק. אז למרות שהם היו יותר גדולים מאיתנו, עדיין יכול להיות שאנחנו יותר צודקים. אוקיי? ובעצם כל המהלך של התוספות ריד, זה שהסיבה למה אנחנו מרשים לעצמנו לחלוק על הראשונים, למרות שהם יותר גדולים, זה בגלל המודל הזה של ננס על גבי ענק. כי בסופו של דבר יותר סיכוי שאנחנו צודקים ולא הם. כי אנחנו יושבים על גביהם. אני רוצה לטעון טענה אחרת. הטענה שלו זה שאנחנו עושים את זה כי אנחנו צודקים. מה שאני טוען זה טענה אחרת, וגם אני חושב שזה מה שהמהר"ל אומר. מה שהמהר"ל אומר זה שאנחנו עושים את זה כי אנחנו עושים את זה למרות שנכון שאנחנו טועים, אפילו סביר שאנחנו טועים.
אני אומר שיש ערך.
בדיוק. יש ערך של אוטונומיה. התוספות ריד לא מדבר על ערך האוטונומיה. התוספות ריד רק אומר, תשמע, אנחנו תקועים, יש שתי דעות, מה נעשה? הרי צריך לברר, לראות כמו מי ההלכה, מי יברר את זה, הם כבר מתו. טוב, זה בסבריים. שתי כדור הייתה לחוכמה, שתי כדור הבנה לכולה, מה הבעיה?
קצת אומר את זה גם. כשאומר גדולה חוכמה מן החכם, קצת נוטה לכיוון שלך. זאת אומרת, אני לא מכיר בחכם כסמכות.
לא. ברור, אבל הפרוט שלו זה בגלל שהוא חושב שאני צודק, לכן הלכה כמותי. הוא לא מקבל את התפיסה שאני אמרתי, אני חושב, את התפיסה שאני אמרתי קודם, שאני, בדיוק, שאפילו שאני טועה אני חייב לעשות את מה שאני חושב. יש ערך של אוטונומיה. אז לכן אני אומר שפה זה אמירה שהיא מעניינת, והיא כמובן לא, לא, זאת אומרת, היא מורידה מהסמכות של הראשונים, אבל לא מהסיבה שאני מדבר עליה. לא בגלל ערך האוטונומיה, אלא בגלל שהוא חושב שאנחנו יוצאים בסופו של דבר יותר צודקים. יכול להיות, יכול להיות. תהליכים כאלה שהם הסברים מורכבים. בכלל תתכנתי לחלק מההסבר. יכול להיות שזה הפוך, הסיבה הייתה זאת ועכשיו התרבות היא התוצאה. לא יודע, יכול להיות הרבה יותר, נכון? אין לי בעיה עם האמירה הזאת, אבל בסופו של דבר, נדמה לי שאפשר לראות שעד סוף ימי הביניים, התפיסה בהחלט לא הייתה תקדימית. שם התרבות לא הייתה כזאת. התפיסה הייתה אוטונומית. והתפיסה התקדימית דווקא התחילה עם תחילת העת החדשה. אז אני לא יודע אם יש קורלציה מלאה לשינויי התרבות המקבילים. אבל בכל אופן, לענייננו, מה שאני רוצה לטעון זה שהמערל, וכן, כל הים של שלמה, וכל השיאה הזאת של בעלי האוטונומית, הם אומרים כמו התוספות ריד, אבל לא מהטעם שלו. לא בגלל שאנחנו צודקים, אנחנו צריכים ללכת אחרי מה שאנחנו חושבים ולא אחרי הראשונים, אלא כי חובה עלינו לעשות את מה שאנחנו חושבים. או בשפה אחרת, מה שאמרתי קודם, אני הולך עם דיני ספקות כשאני בספק. אם אני לא בספק, אני לא הולך עם דיני ספקות, גם אם אני טועה. אבל זה מה שאני חושב. ואין לדיין אלא מה שאין עברות. כרגע אני מדבר על דיין. מי שיכול לפסוק. אמרתי שאנחנו עוד נגיע כלפי מי הדברים אמורים. את השח גם כן, אני כמעט בטוח שקראתי בפעם הקודמת. השח אומר, באמת כן דעת הרבה פוסקים, השח בחושן משפט סימן סמך וב. ובפרט הראש בתשובה שכתב שאין לפסוק כהרמב״ם אלא כהתוספות שהביאו ראיות ידועות לדבריהם, וגם הבית יוסף גופי פסק לקמן דלא כהרמב״ם, וכן פסק בשולחן ערוך לקמן ראי סימן צדיקי בסתם. אבל מה העשה שלפי עניות דעתי דברי הרמב״ם עיקר ומוכרחים בשס, וראיות התוספות והפוסקים שהשיגו עליו לפי עניות דעתי אינם ראיות, וכמו שאבהר, ופשיטה דהן הולכים אחר רוב הפוסקים במקום שנראה לעיניים בשס שהדינים המועטים. מדבר על גדולי הראשונים, ורובם הולכים עם התוספות נגד הרמב״ם. הוא אומר, מה לעשות? יש לי ראיות מהשס לטובת הרמב״ם. אז מה אכפת לי מהרוב? אני לא בספק. אם אני בספק, אני הולך אחר הרוב. אבל אני לא בספק. אני אומר לכם שהרמב״ם צודק.
מי זה שהמציא את כל המנגנון שאמרתי קודם, שגונים לא
הולכים לתמודד, ושאני לא... זה לא... אין על זה קופירייט לאף אחד. זה נוצר. ההיסטוריה איכשהו עשתה את זה. זה יצירה קולקטיבית. זאת יצירה קולקטיבית, אבל אני אומר עוד פעם, אני עוד אחזור לזה, הטענה בעצם שסמכות הראשונים היא לכל היותר במקום שבו הם מסכימים כולם. וגם זה לא סמכות מוחלטת. אבל במקום שבו יש מחלוקת בין הראשונים, אני לא חייב להתייחס לזה כדיני ספקות. אני יכול להכריע, מומי צודק. זה לא סותר את סמכות הראשונים, כמו שאפילו ביחס לגמרא. אומרים לי שלמרות שבגמרא ודאי אין חולק כזה שהגמרא יש לה את הסמכות, ועדיין אם הגמרא לא הכריע, אני יכול להיכנס בראיות ולהכריע. כמו שאומר השח, כמו שאומר הים של שלמה, כמו ש...
אבל הראיון של גיבית הזאת הרוב,
כן.
שזה אומר, זה יכול היה, נגיד, ההיררכיה של
ההיסטוריה. אפילו אם אני אומר שאני מקבל את הראיון של ירידת הדורות, עדיין יש שני נימוקים למה בכל זאת לא ללכת אחרי תקדימים. או הנימוק שאני ננס על גבי ענק, עדיין אני ננס, אבל אני יושב על גבי ענק. ואו הנימוק שאומר שיש ערך לאוטונומיה, ולכן נכון, אני טועה באמת. אבל מה לעשות, זאת עמדתי, ואני חייב לעשות את מה שאני חושב. זה לא מערה על ירידת הדורות, זה אומר למרות ירידת הדורות. אתה יודע?
שומעים פה את התסכול של האנשים האלה. כי הם באמת, הם רוצים להתקדם, הם רוצים להביא את התורה לעולם
וליישם
את
ההלכה,
והם
כפולים. כן, אבל תסכול זה לא נימוק. תסכול זה פסיכולוגיה, שיחו כדור. זאת השאלה, זאת אומרת, אנחנו מנמקים עמדה הלכתית או תפיסה הלכתית בנימוקים. תסכולים זה לא מעניין, זה יכול להיות מוטיבציות פסיכולוגיות למה לחפש. אבל בסופו של דבר צריך גם להביא נימוקים. בטענה שיש ערך לאוטונומיה, זה הנימוק. אם מה שמביא אותי להגיד את זה זה תסכולים, יכול להיות, אבל זה פסיכולוגיה, זה לא חשוב לדיון ההלכתי. אתה יודע, תסכולים יכולים להביא אותנו להרבה מקומות, זה לא... אוקיי.
אני חושב את השם, כן, אם זה אותו חידוש שרי, שהיה מגמה בתוך חכמי ספרד...
ש?
היה מגמה בתוך חכמי ספרד בכיוון הפוך. יש גם תשובה של אורי מגש שאומר שזה תמיד זה עדיף להסתכל, לשאול את מישהו אחר וכו', יש לך גם...
אלון לא מביא את הארי מגש הזה כסתירה למערל. כן. אבל אם מסתכלים בארי מגש הזה, אני כתבתי על זה מאמר, אם מסתכלים על הארי מגש הזה בצורה יותר מדויקת, רואים שאין שום סתירה.
אבל יש גם את המגמה של קודיפיקציה, גם של הרמב"ם בעצמו, גם של הרמב"ם.
והיה גם ויכוח סביב הקודיפיקציות, גם של הרמב"ם וגם של השולחן ערוך.
אבל יכול להיות שהיה באמת כיוון אחר, כל
אופן, של חכמי ספרד מאותה תקופה. היה הבדל, האשכנזים היו יותר תקדימיים. בימי הביניים, זה דבר ידוע.
יותר עצמאים.
לא, לא, יותר תקדימי.
יש גם דברי הראש, הוא אומר את
הראש, אני לא יודע אם הוא אשכנזי או ספרדי, אתה יודע, הוא עבר.
לא,
זו שאלה. לא, הוא עבר מצרפת לספרד. אני לא בטוח, אבל לא משנה, התפיסה המקובלת היא שדווקא, הרי בספר אשכנזים היו המון ספרי מנהגים. זה הכל הלך על מסורות. בצד הספרדים הייתה פסיקה אוטונומית, כמעט לא היו ספרי מנהגים. היו ספרי פסק. עשה ומתן על הגמרא והכרעה. התפיסה המקובלת היא שהאשכנזים היו תקדימיים והספרדים היו האוטונומיים יותר.
הספרי מנהגים זה דווקא זה קצת יותר מאוחרים. זה גם בעקבות המגפה השחורה ואז מגיעים גם עוד תרומת
הדשן. אתה צריך לשמר את ה...
וכל...
לא, לא, אני מדבר עוד לפני תרומת הדשן, הרבה קודם. אני מדבר על הרעביה, אני מדבר על הרבה דברים. רבנו ירוחם, כל מיני, את כל ספרי המנהג של האשכנזים. טוב, הייתו.